כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו וסוף שבוע נעים.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
ננמיך קצת את המוסיקה ונתחיל ברגוע עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. רבע מהאזרחים בקבוצת הגיל לרכישת השכלה גבוהה בישראל הם ערבים, ולמרות זאת שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון עומד על 13% בלבד. מה גורם לפער? ספר חדש בהוצאת רסלינג, השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל שמו, הם כתבו אותו דוקטור רימה דאס והדוקטור נועד אלי, מנסה לענות בדיוק על השאלה הזאת. הדוקטור אלי נמצא איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכלל המאזינות והמאזינים.
האם יש לנו תשובה לשאלת הגג הזאת, מדוע קיים הפער הזה לרעת האזרחים הערבים שרוצים לרכוש השכלה גבוהה בישראל?
אם יורשה לי, אני אתחיל רק במבוא קצרצר. החברה הערבית ידעה שינויים ותמורות מרחיקות לכת במספר שינויים בשנים האחרונות. השלושת העיקריים שבתוכם הם שינויים במעמדה של האישה הערבייה בישראל, שינויים בהשכלה גבוהה ושינויים בפשיעה ובאלימות. בכולם הייתה עלייה מאוד ניכרת. הן במעמד האישה, הן בהשכלה גבוהה והן בכל הסוגיה של אלימות בחברה הערבית. לשאלתך בעצם, אכן, יש שינוי מאוד משמעותי, יש תמורות מאוד משמעותיות, יש שיפור מאוד משמעותי. יש לנו שיפור ממוצע מ-2014 ועד היום, עלייה של 1% בשיעור הערבים באקדמיה הישראלית, אבל הפער עדיין מאוד גדול בין שיעורם של הערבים באוכלוסייה, בקבוצת הגיל, שזה כמעט, נכון מה שאמרת, כמעט רבע מקבוצת הגיל הם ערבים, אבל הייצוג של הערבים כסטודנטים באוניברסיטאות 13%, כללי אנחנו כבר מדברים על 16.8. אז האופטימיים יגידו,
זהו, אז זה עוד רגע מגיע, הכל בסדר.
האופטימיים יגידו שבעצם השינוי המשמעותי בשנים האחרונות בעצם הולך וסוגר את הפער בין הערבים לבין היהודים, אבל הקצת פחות אופטימיים יגידו, בין 17 ל-25 יש לנו עוד הרבה, אבל אני חושב שאנחנו הולכים בקצב נכון, בקצב מתאים, וזה תודות לשני דברים.
זהו, אז רגע, אני רוצה שתיקח אותנו רגע אחורה בזמן, ותגיד לי מתי היה הרגע שיכולנו כבר להפך אופטימיים יותר. מה קרה ברגע ההיסטורי הזה שהדברים השתנו?
הנהירה של הערבים לאקדמיה התחילה בעצם ב-20 השנים האחרונות, אבל השינוי המשמעותי התחיל בעיקרון אחרי תוכניות של הנגשת האקדמיה לפריפריה. נפתחו מספר מכללות, אוניברסיטאות התפתחו וקולטים יותר ויותר סטודנטים, או ליתר דיוק קולטים יותר סטודנטיות. מה ששינה בעצם את המפה בקרב ערבים הוא הנהירה העצומה של צעירות ערביות לאקדמיה. זה בעצם מה ששינה את התמונה האמיתית.
שזה בעצם מחבר את הדברים הקודמים שאמרת. מצב האישה ומצב האקדמיה מתחברים להם ברגע נתון אחד, וזה מעלה את שני הנתונים יחד.
וללא ספק זה קריאה מאוד נכונה, מאוד מעמיקה. חשוב לי לציין כאן שבקרב הערבים הבוגרים באוניברסיטאות ובמכללות, אנחנו מדברים על שני שליש בוגרות לעומת שליש בוגרים, כלומר הולך ומתפתח פער מאוד רציני.
שזה מסוכן לקהילה עצמה.
סליחה?
זה מסוכן לקהילה עצמה.
זה טוב מאוד לקהילה עצמה מצד אחד, אבל מצד שני יש לנו אכן שתי סכנות. הסכנה הראשונה, בעצם שיעור המובטלות מבין הבוגרות, אנחנו כבר מדברים על 41.3 מהאקדמיות ערביות מובטלות, וזה בעצם בעיה מאוד מאוד אקוטית. והשני, מתפתח פער בעצם
בין הגברים לנשים בתוך המשפחה. אז בוא נתחיל ברשותך בחלק הראשון, למה הן מובטלות אם רובן אקדמיות? מדוע 40% מהן לא מוצאות עבודה?
השוק הכי אטום, הכי סגור לאוכלוסייה הערבית הוא המעמד הבינוני היהודי. קשה מאוד לצעירים ולצעירות הערבים לפרוץ את המעמד הבינוני היהודי. זו בעצם סיבה ראשונה. סיבה שנייה, ישנה בעיה בקרב הערבים בבחירת המקצועות המתאימים, המקצועות הנכונים. רוב הבנות הערביות עוסקות או בחינוך, או בשלטון מקומי, או מקצתם בבריאות. אבל שאר תחומי החיים, בעצם הצעירות הערביות, מסיבות תרבותיות, מסיבות של תשתית, מסיבות של עתימת המעמד הבינוני היהודי, אלו שלושת הסיבות המרכזיות. למה צעירות ערביות לא פנות? וזה לא יכול לספק גם כן ייעוץ. ייעוץ הוא
סוגיה מאוד משמעותית. כמובן, אנחנו כאן בתוכנית, כיוון שאנחנו תוכנית תרבות, באופן טבעי אנחנו עסקנו רבות בסטודנטיות ערביות נעירה, יותר ויותר גבוהה של סטודנטים ערביות ללימודי אומנות ותרבות. כמובן מדובר בזהר אנפין, כן, אבל זה גם משמח שלשם נשים וסטודנטיות ערביות הולכות. לחלק השני שדיברת על ההשפעה של המשפחה, כאשר יותר נשים אקדמיות וגברים פחות אקדמיים, מה ההשלכות?
ללא כל ספק, בעצם בחיי הזוגיות, בחיי המשפחה, בעצם יש לנו דיונים בכל מיני סוגיות, ואז כשהקלה היא מאוד משכילה והחתן הוא פחות משכיל, בעצם המסע ומתן היומיומי בעצם עובר שינויים לא לטובה. אנחנו מדברים על חברה כאילו בחלקה מסורתי, אנחנו מדברים על חברה מאוד פטריארכלית, מעמדו של הזכר עדיין מאוד דומיננטי, ותמונה שהאישה בעצם יותר משכילה, יותר יוצאת לעבודה, יותר פורצת חלונות ודלתות, בעצם בצורה כזו או אחרת מאיימת על מעמדו של הגבר. וגם לאחרונה אנחנו רואים חלק מהמתמורות אלו לטוב, בעצם כשהאישה הערבית גם כן פורצת את תחום הפוליטיקה, ייצוג הערביות ברשימה המשותפת בכנסת הוא גדול יחסית לשאר המפלגות, גם היהודיות, ובעצם בפוליטיקה של השלטון המקומי, שהבחירות יתקיימו מחר, אנחנו רואים גם כן תופעה מאוד חדשה, שצעירות ערביות ניגשות לתחום שהיה כל הזמן מוגדר
כמצונתם
האחרונה של הגברים.
אני רוצה לחזור רגע אחורה בשיחה שלנו, מה הייתה ההשפעה על כל אותם שנים שהסטודנטים הערבים נסעו לחוץ לארץ כדי ללמוד?
הם עדיין נוסעים ועדיין נוסעים בהמוניהם. יש לנו 4 תופעות מרכזיות בכל מה שקשור להשכלה גבוהה בחברה הערבית. יש לנו את הסטודנטים שהם לומדים בישראל. ב3-4 שנים האחרונות ישנה עלייה בשיעור זה. ישנה תופעה שנייה של ירדיניזציה, כלומר אלפים של סטודנטים ערבים, אנחנו מדברים על יותר מ-5,000, 6,000 סטודנטים ערבים שלומדים בירדן, בעיקרון הם מקצועות רפואה ותחומים שקרובים לרפואה. יש לנו תופעת פלסטיניזציה של ההשכלה הגבוהה, שמדובר גם כן באלפי סטודנטים ערבים, מדובר מעל ל-8,000, 9,000 סטודנטים ערבים שלומדים בשטחי הרשות הפלסטינית, באוניברסיטאות כמו האוניברסיטה הערבית האמריקאית בג'נין, אוניברסיטת נג'אח בשכם, בחברון. זו בעצם התופעה השלישית. והתופעה הרביעית היא גלובליזציה, כלומר לצאת לעולם הרחב, לאירופה המזרחית, לאירופה המערבית, לארצות הברית. כאילו המצב שיש לנו כיום, או השינוי שיש לנו ב3-4 שנים האחרונות, שישנה עלייה בישראליזציה
כאן אצלנו בישראל. ואם אני מחבר את כל המספרים האלה של אלה שנסעו לחול לכל מיני מדינות כדי ללמוד, אני מגיע לאותם מספרים של היהודים בתואר הראשון?
כלומר, כאילו 50%, 50%, או לא, מדובר על, בתואר הראשון, אנחנו מדברים על משהו כמו 17% מהערבים, כאילו, שלומדים בישראל, הם נחבר אליהם את השאר, אנחנו נגיע לעוד 8-9%.
אה, לא יותר מזה. אוקיי, שאלה אחרונה ברשותך, אוניברסיטת מחקר ערבית, מה קורה עם זה?
אוי, זו בעצם שאלת השאלות, וזו סוגיה שהספר שלנו ללא כל ספק התייחס אליה בהרחבה. בעצם זה אחד מהייחודים של הספר, שאנחנו, א', יש לנו מסמכים על כל ההתכתבויות שהיו בין שרי החינוך של מדינת ישראל לבין ועדת המעקב לענייני חינוך. לאחרונה היה מכרז להקמת מוסד אקדמי ביישוב ערבי. זו בעצם הייתה ההגדרה בצפון. מוסד אקדמי ביישוב ערבי בצפון, היה מכרז, ניגשו למכרז הזה חמישה צדדים, בעצם נותרו רק שניים. מה שאני יודע שהייתה הקפאה מצד שר החינוך, שהוא יור המלאג בעניין הזה, אומרים שישנם שינויים תת-קרקעיים בעניין הזה, כלומר, יש כיוון למוסד מסוים, אני לא יכול להגיד אותו כי בעצם עדיין לא רשמי, אבל הכיוון הוא לקחת מוסד קיים ולפתח אותו כמוסד אקדמי בצפון, דובר ערבית.
טוב, נאמר...
אבל עדיין לא מדובר באוניברסיטת מחקר, עדיין ישנה אי קבלה. משתי סיבות עיקריות למה הממסד הישראלי עדיין לא מוכן לקבל אוניברסיטת מחקר ערבית.
תן לנו אחת, זמננו קצר.
הסיבה שהם טוענים שהם רוצים בעצם אוניברסיטה לכולם ולא רק
לדוברי
שפה אחת, וזה יקשה על הערבים השתלבות. הסיבה השנייה כמובן אפליה.
השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל, ספר חדש בהוצאת רסלינג, כתבו אותו שניים, הדוקטור רימה דאס והדוקטור נועד אלי. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה לך.
זה קרה בסוף השבוע, אנחנו צריכים לסמן את הרגע הזה בזמן, כי זה הרגע שאנחנו נזכור כרגע המהפכה בעולם האומנות, רגע המפנה, אולי ציור שציירה בינה מלאכותית, הוא עמד לראשונה בהיסטוריה למחירה פומבית בבית המחירות קריסטיז ניו יורק. זה לכשעצמו קוורסי. ציור שציירה בינה מלאכותית עומד למחירה פומבית בבית מחירות חשוב, נחשב. כן, אבל... זה עוד לפני שסיפרנו לכם בכמה נמכר הציור, כן? המחיר ההתחלתי עמד על $5,000, גם לא רע בכלל, נחמד, אבל זה נמכר ב-$440,000. $440,000, זה המחיר שנמכר עבור ציור בינוני, צריך לומר, שציירה בינה מלאכותית. שלום לדוקטור נאוה שקד, מומחית בבינה מלאכותית.
בוקר טוב.
הלסת נפלה לי.
תראה, זה הציור הראשון, אז כנראה שיש לזה איזשהו ערך מעבר לאומנות.
מעצם היותו ראשון.
נכון, נכון. ואולי באיזושהי ראייה לעתיד גם, אולי איזשהו ויז'ן כזה של חזון לעתיד.
אנא, נסי להסביר לנו כמומחית לבינה מלאכותית עבורנו, ההדיוטות, מה זה אומר שבינה מלאכותית מציירת?
אוקיי, אז זה אומר...
בעדינות.
זה אומר ש... מפתחים אלגוריתמים שמסוגלים לבצע איזושהי פעולה. בכלל, בינה מלאכותית היא בינה תבונית שבה אנחנו מנסים לעשות טכנולוגיה תבונית שמייצרת פעולות כמו בני אדם. ולכן מנסים כאן בעזרת דיו וקנבס ואלגוריתמים חכמים לייצר משהו שלפחות ייראה לעין הפשוטה כציור אומנותי. בעצם תעבור את מבחן הטורינג. מבחן הטורינג שאומר, אני לא יודע אם זה מכונה או אדם. ובמשימה הזאת הצליחה. זאת אומרת, כמו שאמרת, זה לא איזשהו ציור שהלסת נופלת מעבר למחיר מהיופי שלו, אבל הוא עדיין ציור שיכול לעבור כציור שאומן צייר אותו. ושאלה, מה מיוחד כאן? אז מה מיוחד כאן?
רגע, לפני המיוחד, אני עוד בשלב ההכנות. מה את אומרת לאלגוריתם? מה את כותבת לו?
בעצם אני צריכה לאמן, בכל, זה נכון לגבי כל עבודה בתחום הבינה המלאכותית, כשאתה בונה אלגוריתם, אתה צריך לספק לו דאטה. היופי של האלגוריתם שהוא יכול ללמוד ממידע שהוא לא מפוקח. זאת אומרת, כל מידע שתיתן לו, הוא מצליח להוציא ממנו תבונה, גם אם לא אמרת לו מראש, אלה ציורים, אלה פנים, אלה ידיים. אתה לא נותן לו את האינפורמציה, המידע הוא לא מפוקח, לא מתויג, אבל המכונה והאלגוריתם סוגלים להוציא ממנו את האינפורמציה הנדרשת שלו, לעשות הכללות, לעשות פטרן. עכשיו, יש כאן בכלל משהו שצריך אולי להסביר אותו, והוא מהפכה שקורית בשנים האחרונות, שהמחשב הופך מתבוני או קוגניטיבי למחשב יצירתי, קריאטיבי. וזה הדבר.
זה הדבר. זה הדבר.
מפיל לך את הלסת.
זה הדבר.
נכון.
זה אומר שהם היו צריכים, שוב, שאלה מטומטמת, אבל אולי, אולי היא לא מטומטמת, הכניסו למחשב את כל היצירות של מונה, גוגן ופיקאסו?
משהו כמו 15,000 פורטרטים, כן?
כי רצו שהוא יצייר פורטרט, זה חשוב מה שאת אומרת.
נכון, זאת אומרת, אנחנו כן מתרכזים בללמד משהו מאוד מסוים, וכדי ללמד אותו אני צריך לתת הרבה דוגמאות. המחשב לומד מהדוגמה, ככל שכמובן, ככל שיש לך יותר דאטה, והדאטה הוא יותר טוב, הוא יותר איכותי, אתה לומד יותר, המחשב לומד יותר מהר, אבל האלגוריתמים האלה הם בהחלט הם מורכבים, והם מבוססים על שיטה שנקראת רשתות נוירונים, Generative Adversarial Network במקרה הזה, זה סוג של רשתות נוירונים, שבעצם נותנות המון 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 חזרות לימודיות מתוך הדאטה, ומפיקות את הכללים שלפיהם אחר כך הוא יכול לייצר פורטרט חדש.
ואז מה הוא עושה? הוא יושב על קנבס?
לא, בעצם, לא. אז אתה מדבר על הביצוע.
כן.
ברגע שיש לי תוכנית, הביצוע הוא כבר קל יחסית, כי אתה יכול לייצר את זה בצורה אוטומטית במחשב.
אוקיי.
או ואחר כך להדפיס את זה על קנבס. זאת אומרת, אתה מתחבר לאיזשהו מדפסת, וזה כבר, זה כבר החלק הקל, וזה קיים כבר הרבה שנים. העניין הוא איך לייצר את מה קשה בעצם בציור כזה של פורטרט? בוא נחשוב רגע, מה האתגר פה?
הפנים
בעצם
אולי?
לייצר את התווי פנים העדינים, את תנוחות הידיים, כל מיני דברים, נואנסים שמביאים רגש אולי, מביאים איזושהי אמירה, כן, אנחנו חושבים על פורטרטים מפורסמים בעולם, על המונליזה, כל מה שיש בה זה בעצם המבע שלה, והמבט שלה. וזה הנואנסים שאתה אומר, וואו, אם המכונה יכולה לייצר דבר כזה, זה בעצם השוקר, זה בעצם מה שמפיל לך את הלסת.
ומה מיוחד כאן?
אז כן, אז דבר ראשון, אם אני חוזרת לנושא של קוגניטיב מול קריאייטיב, זאת אומרת, היכולת של המכונה לייצר משהו שלא היה קיים. תראה, יש, הראשון שעשה את זה בעצם הוא המחשב ווטסון של IBM, שף ווטסון, שהכין מרשמים של מזונות שמעולם, מעולם, מעולם לא היו קיימים ולא הוכנו על ידי אף שף. זאת אומרת, הוא קיבל הרבה מאוד אינפורמציה, ומהאינפורמציה הזאת הוא בנה מרשמים למתכונים למאכלים שמעולם לא היו, ושפים בישלו את המאכלים האלה, נתנו אותם לאנשים לטעום, ווואו, היה שם באמת איזשהו גילוי של מאכלים שמעולם, זאת אומרת, היכולת של מחשב לייצר משהו שמעולם לא קיים. עכשיו, אם תצא רגע מהציור, או מאוכל, תלך לכיוון של חומרים חדשים שיכולים להיווצר, צורות חדשות, ארכיטקטורות, זאת אומרת, ניקח את זה למקום, תרופות חדשות שיכולות להיווצר.
לא, אבל אני אגיד לך למה דווקא עולם התרבות והאומנות חשוב, לא רק כי אנחנו תוכנית של תרבות ואומנות, אלא כי תמיד חשבנו, תמיד חינכו אותנו, תמיד היינו תבוניים לומר שאת הדבר הזה רק נשמה יתרה מסוגלת לעשות. והנה לא, שום נשמה, שום יתרה, שום כלום.
תראה, קודם כל זה מבוסס על דברים שאתה קורא להם נשמה. זאת אומרת, זה מבוסס על פורטרטים שציירו אנשים. הוא לא יכול ללמוד בלי אותו דאטה. אז קודם כל זה הדבר השני, הראשון. הדבר השני, תראה, גם במדפסת תלת מימד שמייצרת מחדש, היא גם מייצרת משהו שפסל היה עושה. אז זאת אומרת, הקונספט הזה הוא לא קונספט לגמרי זר.
ואם הצלחנו לעשות פורטרט, ואני מזכיר שוב למאזינות ומאזינים שלנו, 440 אלף דולרים, זה חתכת מחיר, זה האומנים הגדולים בעולם בקושי מגיעים, לפחות אלה שחיים, לא מגיעים אל המספרים האלה. אם הוא הצליח לעשות פורטרט, אז כל הנופים בעולם פרוסים בפניו. זה עוד יותר קל אפילו.
תראה, אני רוצה לקוות שנשאר לנו, זאת אומרת, יש מקום לתעשייה הדיגיטלית. התעשייה הדיגיטלית היא קיימת והיא עובדת, היא עובדת בהרבה מאוד מישורים תרבותיים, חזותיים, אז היא קיימת, וזה אולי חלק מזה. אז השאלה איפה אנחנו משייכים את הציור הזה, לאומנות הדיגיטלית או לאומנות
הפלסטית,
הקלאסית?
כן.
זאת שאלה.
למה את נשמעת לי רגועה?
כי אתם, אתה יודע, זה כמו במערכון של הגשש, תמיד אתם שואלים אותם שאלות, כי אני מסרבת להיכנס לפאניקה, כי אני מאמינה שזה מקדם אותנו, זה לא מוריד מאיתנו, זה מוסיף לנו. זה לא שעכשיו לא נצטרך יותר ציירים. וזהו, ועכשיו כולם יקנו, לא, אני חושבת שיש מקום, וברגע שאומנות היא מונגשת, ואנחנו כולם יודעים שהיו פערים, ואם אנחנו מגשרים על הפערים האלה בצורה דיגיטלית, אז מה טוב? זה לא אומר שזה מחליף, זה אומר שזה מוסיף, זה נותן פן נוסף. ואני בעד ההשערה, ולכן אני רגועה. אם תהיה ההשערה, לא חשוב מאיזה כיוון היא מגיעה, כל עוד היא מגיעה מכיוון, אתה יודע, חיובי, במובן של אני מביא עוד נטבח, עוד צד, עוד פן, אז זה מרגיע אותי.
אני מאוד מקווה שהילדים שלי לא יראינו את הילדים שלך בעוד 100 שנים ויגידו, אבל אמא שלכם אמרה שצריכים להיות רגועים.
אני אמסור את זה לבת שלי.
הדוקטור נאוה שקד, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. העבודה שלה מוכיחה שפילוסופיה מציעה הבנה עמוקה למי שאנחנו, מקומנו בעולם, והדרך לחיות חיים שראויים לחיות. כך קבעה ועדת פרס ברגרון עם ההחלטה להעניק את הפרס השנתי שלה, פרס של אור הכבוד, אלא גם מיליון דולר בצידו לפילוסופית מרתה נוסבאום. נוסבאום, אולי מהפילוסופיות המוכרות והמוערכות בארצות הברית, משמשת פרופסור באוניברסיטת שיקגו, הכתיבה שלה עוסקת בכאן ובעכשיו, מניסויים להטאבים, שוויון לנשים ועד, גם היא, דונלד טראמפ. נמצא איתנו עכשיו כדי לדבר על עבודתה, איר ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
אהלן גואל, בוקר טוב.
מה הופך אותה לאחת מהפילוסופיות המוכרות בארצות הברית, אולי גם בעולם?
קודם כל אני חייב להגיד שאני נורא שמח על הפרס הזה. אתמול שרונה, העורכת שלך, התקשרה אליי ואמרה לי שהיא זכתה במיליון דולר, כמו שציינת את הכסף. זה קודם כל עושה אצבע משולשת לכל האנשים שמבדילים בין מה שאנחנו קוראים מקצועות פרקטיים, שהיא עושה את זה מועילים טכנולוגיים, למקצועות רוח שתמיד אומרים למי שלומד אותם, מה תעשה עם זה? אז הנה, על פילוסופיה אתה מקבל... בדיוק, אז כמו שאני אומר הרבה פעמים לאנשים, אני חושב שאני מרוויח הרבה מאוד כסף מרוח, אז ככה היא הוכיחה גם כן שאפשר גם לקבל מיליון דולר על זה שאתה סתם חושב ולא מייצר שום כפתור או אפליקציה. ואני חושב שמה שנוסבאום היא שמה את האצבע על אחת מהרעות החולות של העידן שלנו, יצא לה לא מזמן ספר שנקרא לו למטרות רווח, ששם היא באמת טוענת שהמין האנושי הולך לקראת סוג של שואה תרבותית לשם שינוי, אבל היא לא מדברת כמו כל חוזי השחורות על שעות אפוקליפטיות של אקולוגיה ומלחמות אטומיות והשד יודע מה. היא מדברת על זה שאנחנו התמכרנו בעידן הזה, ואני לא מגלה לאף אחד שום דבר, למולך של הטכנולוגיה. אנחנו פשוט שמנו בצד את כל המקצועות ההומניסטיים של פעם. אני שמעתי איזה בחור סיפר לי שהוא ניסה להתקבל לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והוא חזר מאוד, הוא רק איזה אחרי הרשמה, אחרי שהסתיים הרשמה, אז הוא התקשר לחוג, והוא שאל אם יתנו לו להיכנס, אז אמרו לו, מותק, תבוא, לא צריך כלום, רק אם אתה יודע לקרוא ולכתוב. כאילו, אין לו, עזוב אותך ממבחני כניסה וזה. כי אף אחד לא הולך, ולמה אף אחד לא הולך? כי שר החינוך שלנו מטיף לנו כל הזמן שאנחנו צריכים להיות מהנדסים וטכנולוגים ואנשי הייטק.
ומתמטיקה, ואנגלית.
בדיוק, שאף אחד לא ייקח מהטכנולוגיה, עכשיו שאני לא אשמע כמו איזה טכנופוב, אף אחד לא ייקח מהטכנולוגיה ומהמדע ומהקדמה את ההישגים שלהם ואת הכבוד שמגיע להם. בזכות הקדמה הטכנולוגית, אני ואתה יושבים עכשיו במרחק של עשרות קילומטרים, מדברים אחד עם השני ושומעים דווקא די טוב. ובזכות הקדמה הטכנולוגית, אנחנו לא צריכים לרדוף אחרי האוכל שלנו בסוואנה, הוא נמצא במקרר, וגם אף אחד לא מנסה לאכול אותנו כל היום. אבל היא טוענת שזה שאנחנו זנחנו, ואגב זה לא רק נפתלי בנט, זה כל פרנסי העולם המערבי היום.
כן, כי שרוצים... הזכרת אותו, אבל נוסבאום מדברת על העולם כולו, בספר שאותו נכון. הזכרת לא למטרות רווח, היא מדברת על כך שהבנה אומנותית היא הבסיס, היא התשתית לכל מה שאנחנו כאן.
תשמע, אני יכול להתחיל לדבר על זה עכשיו, ואנחנו נגמור שיהיו לך שערות צעיבה. ואני מרצה על זה ולמד על זה. אני יכול להגיד במשפט אחד דבר נורא פשוט. העולם הזה היה מקום הרבה יותר טוב, את זה הבינו כבר היוונים לפני 2500 שנה, עם הרבה פחות מלחמות, הרבה פחות ריבים בין בני זוג, בין הורים לילדים שלהם ובין שכנים על חנייה. אם כל האנשים בעולם היו לומדים אפילו דבר אחד קטן, את משל המערה של אפלטון בכיתה א', לפני שהם לומדים כל דבר אחר. כי משל המערה ופילוסופיה נותנת לנו קודם כל את כלי העבודה שבאמצעותם אנחנו חושבים. זה לא איזה שהם מותרות, זה לא להתפלסף שזה משהו לאנשים שיש להם יותר מדי כסף או אין להם עבודה. להתפלסף זה פשוט ללמד אותך את כלי עבודה שבאמצעותם אתה תהיה מהנדס יותר טוב, כנר יותר טוב, שדרן יותר טוב וכדורגלן יותר טוב. הרצי הלוי, האלוף שלנו, סיפר לא מזמן שהוא היה בשנת שבתון, אז הוא הלך ללמוד מנהל עסקים ופילוסופיה, ואמרו לו יופי, פילוסופיה זה לנפש ומנהל עסקים זה לחיים. הוא אמר שזה בדיוק להפך, שהוא למד מפילוסופיה לקבל החלטות, לדעת להבדיל בין טוב ורע ולדעת את המגבלות שלו, וזה אומר בן אדם שהמקצוע שלו זה להרוג אנשים, כלומר המקצוע הכי פרקטי שיש, והוא אומר לנו שלמקצוע הזה הוא היה צריך ללמוד פילוסופיה.
אבל אני רוצה רגע לשים כוכבית ברשותך בשיחה בינינו ולשחק איתך משחק. אני חושב למשל על האומה הצרפתית, האומה שבה יש חובת בחינת בגרות בפילוסופיה לכל אחד ואחד מהתלמידים, תלמידי התיכון שם בצרפת. זה באמת הופך אותם לאומה טובה יותר?
לא, אני גם לא חושב שזה הופך אותנו לאנשים טובים יותר, אבל זה הופך אותנו לאנשים שמכירים במגבלות שלנו, לאנשים שאני חושב שבמובן מסוים, אפילו, ואתה יודע, זו שאלה מעניינת מה שאתה אמרת, אני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, האם העם הצרפתי הוא פחות אלים ואגרסיבי, נגיד, כלפי עמים שחושבים אחרת ממנו. ההכרה במגבלות שלך, וזה מה שהפילוסופיה נותנת לנו, ואני לא יודע אם אפשר להוכיח את זה לגבי העם הצרפתי לדורותיו, היא הופכת אותך פחות אגרסיבי, כי כשאתה מודע למגבלות שלך, אתה גם לא פנאטי לאמונות ולדעות שלך. ואנשים שהם פנאטים לאמונות ולדעות שלהם, אפילו אם האמונות שלהם זה להציל חתולי רחוב או לא לאכול בשר, הם גם אנשים נורא אגרסיביים כלפי אנשים שלא חושבים כמוהם. וברגע שאתה מבין את מגבלות התודעה וההבנה והידיעה שלך, אתה פשוט תהיה בן אדם יותר סובלני. אני יכול להגיד לך גם משהו, אתה
הופך,
תהיה גם בן אדם...
אבל זה כן? הופך... את הצרפתים, לפחות בעולם בו אנחנו חיים, אפילו בעולם בין 100 השנים האחרונות בו אנחנו חיים, התפיסה אותם כחלשים, כבורחים ממלחמות, כאלה שלא עומדים ולא עושים את מה שהם צריכים לעשות, שמעדיפים את הקרסון שלהם. אוקיי?
נכון, נכון. נו, אז מה? אז מה רע בזה? מה רע בזה כשאתה, תדע לך שכל האסונות בהיסטוריה נעשו תמיד על ידי, בשם הדת הנכונה, המוסר הצודק, האידיאולוגיה הכי טובה. אף דיקטטור, אף רוצח המונים לא בא ואמר אני איש רע, אני רוצה להרוג אנשים טובים. גם היטלר וגם דאש וגם אל-קאידה רוצים לגאול את העולם מאנשים שלכאורה עושים לו רע בלדעתם. וברגע, ובגלל זה אנחנו נורא צריכים להיזהר, תראה, האנשים שהכי מפחידים אותי בעולם, זה אנשים שיודעים איך פותרים כל דבר, שיש להם תשובה לכל שאלה, איך עושים שלום, איך עושים כל דבר. אלה אנשים שפשוט ההיסטוריה מוכיחה שהם גם הכי הרבה אסונות, ואנשים שהם ספקנים, אנשים שלא בטוחים שהאמונות שלהם הם כזה ראה וקדש, פשוט לא נלחמים הרבה פחות. ובגלל זה אני חושב שהעולם הזה יהיה הרבה, מקום הרבה יותר טוב עם אנשים שיקראו ספרים וילמדו פילוסופיה. ועוד דבר אחד שנורא חשוב, אנחנו אומרים פילוסופיה, אני רוצה לשים את האצבע על משהו שאנחנו לא תמיד מודעים לו. תראה, מבחוץ בני האדם, אם אתה תסתכל עכשיו בקונטרול שלך, אם יש לך שם שכוחית שקופה, אנחנו כולנו נראים מבחוץ אותו דבר. יש הבדלים סמנטיים, אף יותר גדול, קצת יותר שיער, פחות יותר שיער. אבל תכלס, אין לנו מושג מה מתרוצץ לאנשים בתוך הראש והנשמה, שזה באמת מעניין. אני כל החיים שלי רק מעניין אותי, לא הפסדה, פייסבוק לא מעניין, מעניין מה שקורה לאנשים שאנחנו מציצים להם פנימה. ואיך היינו, אלמלא היה לנו ספרות, לא היינו יכולים בכלל לדעת שבני האדם יכולים להיות שונים, מכיוון שמבחוץ הם כולם דומים, וכמו השיר שהשמעת של ברברה סטרייסן, כולם גם שקרנים. אנחנו חיים בנשף מסכות, עם אלף אחד כללי התנהגות. מה שאני ואתה עושים 90% מזמן העירות שלנו, זה לדכא את היצרים שלנו. אני לא יודע כמה רגעים בחיים יש לך, או כמה אנשים יש לך, שבהם אתה באמת מראה את מה שגואל באמת, הוא את החרדות ואת התשוקות ואת הסריטות ואת הפחדים שיש לך. ואם אני רוצה לדעת מי אתה באמת ולדעת שגואל שונה מרונה העורכת שלו, הדרך היחידה שלי לדעת את זה זה לקרוא ספרים ולדעת שבכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה עולמות. ואם אנחנו לא נעשה את הפעולה הכי טריוויאלית הזאת של קריאת ספר, אז לא נדע שבני האדם בכלל יכולים להיות שונים. עכשיו, עוד דבר אחד, אבל אני רוצה כדי בכל זאת להגיד, אני לא רוצה להישמע כמו איזה נביא זעם, שכמרתה נוסבן קצת נשמעת כמו איזה נביאת זעם, היא טוענת שהמין האנושי בעצם הגיע לכליה.
כן.
שאנחנו נהפוך לכולנו לאלגוריתמים חסרי נשמה, יהיה לנו המון אפליקציות וכפתורים בעולם, אבל לא נדע להבדיל כבר בין אחד לשני. עכשיו, אני לא יודע אם זה טוב או רע, וזה פה צריך, אתה יודע, זה צ'כוב תמיד היה אומר שהוא מתאר את גנבי הסוסים, אבל לא אומר אם זה טוב או רע לגנוב. יכול להיות שזה מה שצריך להיות. יכול להיות שזה השלב הבא באבולוציה שלנו, שאני ואתה נהיה כמו שני כיסאות שאין ביניהם הבדל, וזה אותו דבר. אם זה טוב או רע אני לא יודע, אני רק אומר דבר אחד, שנשים לב, וזה מה שהיא מבקשת מאיתנו, היא מהבהבת לנו משולב של האוטוסטרדה הזאת, משולב של האוטוסטרדה הטכנולוגית, שאנחנו טסים עליה, עוד מעט נגיע למאדים, ואולי גם נפסיק למות. היא שואלת אותנו שאלה פשוטה, זה מה שאתם רוצים להיות? אוקיי, תדעו לשם אתם מגיעים. בדיוק. אבל אתם קצת מפסידים הרבה כיף בדרך.
בוא נשאל עוד משהו ברשותך בדקה האחרונה שנותרה לנו. העובדה שהיא פילוסופית אישה, ואני מחבר אותה למשל לפילוסופיות אחרות, נשים כמו סימון וייל, נשים כמו דה בובואר, יש משהו בנקודת המבט שלהן שהופך את האמירות שלהן לשונות מאלה של פילוסופים גברים?
אני יכול להגיד לך משהו יותר גורף, ואני אומר את זה כגבר, אין לי ספק שהם המין החזק. בכל פרמטר הם המין היותר חכם, היותר מפותח אבולוציונית. אני חושב שנשים, הנקבה האנושית, ואני בכוונה משתמש במילה הבוטה הזאת, היא בכמה שלבים יותר מפותחת אבולוציונית מהזכר האנושי. היכולת שלה לראות דברים בפרספקטיבה יותר גדולה, להכיל את המורכבות של המציאות עם הסתירות שלה, לא לחשוב שיש דברים כזה ראה וקדש, לא לחשוב בצורה בינארית, גברים הם נורא משעממים, הם חושבים בצורה בינארית, גם חיי ימין שלהם הם בינארים, ובגלל זה הרבה פחות מגוונים. ואתה רואה שנשים פשוט בכל אספקט שאתה תסתכל עליהן, הן פשוט יותר מפותחות מאיתנו. אגב, זה מעניין שרואים את זה גם מבחינה פיזיולוגית, ששים לב שנשים מתבגרות מינית יותר מוקדם מגברים, וגם חיות יותר שנים, ויש להם בנטו ובברוטו יותר שנים. וגם בשנים שהן נמצאות בעולם הזה, אני, מהניסיון שלי, חד משמעית הן מבינות את המורכבות של הקיום האנושי הרבה יותר טוב ממה שגברים אפילו יכולים לחלום על זה. גברים טובים להמציא תותחים וכפתורים ואפליקציות שפו אותנו למאדים. חוץ מזה, אותי לפחות הם נורא משעממים.
איר ריקין, לעונג, מרצה לפילוסופיה ויוצר תיעודי. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
רק טוב, ביי ביי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
ויקימדיה העולמית, גוף שמתחזק את האתרים שכולנו משתמשים בהם, בראשם כמובן ויקיפדיה, מקיימת לראשונה כנס בישראל, לא סתם כנס אלא כנס בנושא תרבות ותוכן פתוח. בין המשתתפים בכנס שיגיעו לישראל בין השלושה לחמישה בנובמבר בסינמטק תל אביב, תהיה מנכלית ויקימדיה העולמית, מנהלים ממוזיאון המט בניו יורק, מנהלים מספריית הקונגרס ורבים אחרים. אנחנו הזמנו אלינו לאולפן את מיכל לסטר, מנכלית ויקימדיה ישראל. שלום מיכל.
בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב, אנא התקרבי אלינו. מיכל, תודה רבה שאת כאן אצלנו באולפן. לפני הכל, אנא אם מה זה ויקימדיה?
ויקימדיה היא, בארצות הברית יש לנו קרן בינלאומית שיושבת בארצות הברית ומטפלת קודם כל בשרתים. יש לנו 290 ויקיפדיות, צריך שמישהו ידאג שהשרתים שלהם יעבדו טוב. צריך לדאוג שהאפליקציה תעבור טוב. כל הדברים האלה נעשים בארצות הברית על ידי הקרן, יש שם מתכנתים, יש שם צוותים משפטיים וכיוצא באלה, ויש שם את הגיוס משאבים. כאשר אנחנו מקבלים הודעה מעל ויקיפדיה, תרמו את כוס הקפה שלכם, הכסף נאסף ונשלח לארצות הברית, ואז מחולק ברחבי העולם לעמותות או אפילו קבוצות מקומיות. ברחבי העולם יש לנו ארגונים שתומכים, הוקמו על ידי ויקיפדים, שהם אנשים שכותבים בויקיפדיה.
כן, כי אנחנו חושבים שזה האנשים שכותבים את זה לבד.
רוב האנשים, רוב המידע נכתב אכן לבד, אתה צודק לחלוטין, על ידי אנשים שכותבים ואוהבים לכתוב בויקיפדיה. אבל מה שהבינו האנשים שהקימו את האגודות המקומיות, כמו ויקימדיה ישראל, שהיא עמותה, היא בעצם שלפעמים צריך, מעבר למתנדבים שכותבים, איזשהו גוף שיוכל לעשות שיתופי פעולה עם גופים אחרים, ולכן יש לנו כ-50 ארגונים מקומיים ברחבי העולם, באירופה, בדרום אמריקה בעיקר, ומעט באסיה, ובעצם יש לנו יותר ויותר קבוצות של ויקיפדים שמתארגנות כדי לייצר קשרים, כי אם אני אבוא כאדם פרטי ואגיד לך, אבוא לכאן ואגיד לכאן, תקשיבו, אני רוצה לקיים איתכם שיתוף פעולה, זה בלתי אפשרי, כי אני לא גוף סטטוטורי. ולכן מוקמים לגוף איתן.
עכשיו, הוויקימדיה הזה, אנחנו מכירים באופן טבעי את הוויקיפדיה, אבל יש עוד דברים, נכון?
יש לנו עוד מיזמים גדולים, יש למשל את ויקי שיתוף, זה מאגר התמונות החופשיות הגדול בעולם, יש בו מעל 50 מיליון תמונות הכל. כל מה שיכולת להעלות על דעתך קיים שם, ובעצם אנשים תורמים, למשל מוזיאונים, שזה חלק מהשיתופי פעולה, המטרופוליטן מוזיאון, לכן הם מגיעים לארץ, תרמו 285 אלף דמויים למאגר הזה.
כי הם כדי שכולנו נוכל להשתמש בזה.
לא רק, עכשיו, אנחנו יכולים להשתמש בזה, שאתה תוכל להדפיס את זה על החולצה שלך, את אחד מהציורים שם. Mm-hmm. כלומר, השימוש הוא שימוש חופשי, ללא זכויות יוצרים, כי אנחנו מאמינים שידע שייך לכולם. Mm-hmm.
למה זה חשוב? אמרנו את הסיסמה, ידע חשוב לכולם. אבל למה זה באמת חשוב, בטח בתוך העולם הדיגיטלי בו אנחנו חיים?
קודם כל, המקום של לייצר ידע מהימן, שהיום אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה שמרוב שפע ידע, לפעמים קשה לנו להבחין בין ידע מהימן לידע פחות מהימן ולחדשות מזויפות. היום הייתה כתבה מעניינת בארץ, נדמה שזה היה בארץ, שדיבר על זה שאנשים מעל גיל 65 מתקשים להבין מהו ידע מהימן ומה לא. ואנחנו רוצים להאמין ועובדים מאוד קשה שוויקיפדיה תהיה מקור ידע מהימן. ואחד מהדרכים שהעורכים עושים את זה, זה לתת רפרנסים, כמו מאמר אקדמי, ככה גם ערך בויקיפדיה, ככל שהוא טוב יותר, יהיו בו יותר רפרנסים והם יותר מגוונים. ובגלל זה למשל יש לנו שיתופי פעולה עם ספרנים, שאנחנו מעודדים אותם לא לכתוב ערכים, רק להוסיף רפרנס. כלומר, אתם מומחים בביולוגיה?
בשולחנות.
בשולחנות, אני לא מכירה. אתם מומחים בתלמוד? אתם ראיתם את הערך, אין בו מקורות, אתם מכירים את הספר, תוסיף את המקור. אנחנו עובדים על זה עם ספרנים בכל רחבי העולם, להוסיף רפרנס. עוד ועוד פרויקטים דומים כדי לייצר את זה כמהימן. אנחנו מאמינים שהקהילה והאנשים הנוספים שעורכים באופן כללי יכולים להפוך את האנציקלופדיה הזאת ליותר מהימנה עם מקורות אחרים.
עכשיו, את מדברת על, הזכרת את זה, וזה ישר מביא אותי לשאלה הבאה שתכננתי שהיא תהיה מאוחרת יותר, אבל אם נשאל את זה עכשיו. אותם רפרנסים, הם עלו לכותרות הרפרנסים האלה רק בשבועות האחרונים, כאשר מוכרזת קלת פרס נובל בפיזיקה. ואז מתברר שאותה קלה, רק לפני רבע שעה, רצו לפתוח לה, איך אתם קוראים לזה? ערך. לפתוח נכון. לה ערך בויקיפדיה. לא רצו לפתוח לה ערך בויקיפדיה. ואז אמרו, רגע, האם באמת ויקיפדיה היא אנטי-נשים כמו שאנחנו חושבים שויקיפדיה?
אז בואו רגע נגיד, בגלל שיש לנו 290, הסיפור הזה נכון לויקיפדיה אנגלית. בויקיפדיה העברית קיבלה ערך, ברכות ויחולים. בואו נגמור. כלומר, ואז אנחנו צריכים לזכור שלכל קהילה שמנהלת את ויקיפדיה, זו קהילת אנשים כותבים שונה, שמתנהלת בצורה שונה, ויש להם חוקים שונים למי ולא מגיע ערך ולמי לא, ובעיקר הבעיות שלנו, רק נפתח בסוגריים, בעיקר לסלבריטאים ואנשים חיים, שבעצם אז השאלה אם יש לו חשיבות. וזה תמיד בא מספר הספרים, כי אני רואה פה את הספרים שלך, את הספרייה הקטנה שלך, כמה ספרים סופר כתב, כמה תקליטים האדם מוציא, ואז שואלים אותי, אז טוב, אז למה יש לקוחה, לזוכה הראשון באח הנולד ערך? כי זה מה שהציבור רוצה. ואם הציבור רוצה את זה, אז זה מה שנעשה. ועכשיו נחזור לגברת פרס הנובל. לא שכחתי אותה ולא התעלמתי ממנה. ייחודה במקום הזה, זה שבאמת אחד מהדברים שרוב הפעמים הזוכים בפרס נובל, הם אנשים מאוד מפורסמים שיש להם הרבה פרסים, והרבה מאוד עבודה לפני זה.
ויש לך על מה להישען.
רצה הגורל, וזה יפה נורא, שבחרו לתת לאישה הזאת, שהיא אפילו לא פרופסור מן המניין באוניברסיטה שלה, והיא באמת עשתה מחקר בדוקטורט שלה, שהיה כל כך פורץ דרך, שהתקשו למצוא על זה חומר לכתוב, אז זה היה מבלבל. זה מה שקרה עכשיו, בגלל שכמו כל קהילה, יש לנו חוקים, חלקם כתובים, חלקם לא כתובים, היה חוק בוויקיפדיה האנגלית, עכשיו אני לא מומחית בוויקיפדיה האנגלית, אז אני אומרת את זה בזהירות, היה חוק שאמר, בעצם אנחנו לא נותנים ערך למי שאינו פרופסור מן המניין, עכשיו זה נדמה לי הכלל. ופה היה איזשהו דיון, ברגע שהיא הוכרזה כזוכת פרס,
היה
אוטומטית,
כבר ערך.
אוטומטית. אבל באמת, עכשיו, בנושא אנשים, אני, בסדר? אתה מרשה לי להמשיך
עליו? על אחת כמה וכמה, ונוסיף לשאלה הזאת שאת עונה עליה עוד רגע, בראש ויקיפדיה ישראל עומדת אישה, בראש ויקימדיה העולמית, עומדת אישה, והערכים, על מה אנחנו מדברים? על 30% ערכים לנשים? מה המספרים היום?
אוקיי. קודם כל זה ויקימדיה וויקימדיה ולא ויקיפדיה, זה נורא חשוב, אני לא מנהלת את ויקיפדיה. קודם כל, יש לנו צוותים נשיים מאוד גדולים ברחבי העולם. כן, זה לא רק אני, יש לי יותר קולגות נשים מקולגות גברים בעמדות המנכלות.
כן, אבל גם במוזיאונים יש יותר אוצרות מאוצרים, אבל מה שתלוי על הקירות, אלה גברים ולא נשים.
בת אחד, מספרים. אנחנו מדברים בסקר שנערך בזמן ברמה העולמית על 11% אורחות, בעברית אנחנו מדברים, בויקיפדיה העברית, אנחנו מדברים על כמעט 20. כלומר, שפה יש מאמץ מאוד גדול של מתנדבות, קבוצת ויקי נשים, שהתחילה אותה ציפי ערן, עושה עבודה מעולה, גם בכתיבה של ערכים, וגם בעידוד של עורכות לערוך. אז זה דבר ראשון על המספרים. ואז הנושא הערכים. אנחנו כותבים כמתנדבים, אנחנו עושים בכלל כמתנדבים מה שאנחנו אוהבים. אנחנו לא נתנדב במקום שלא נעים לנו ולא מעניין אותנו. ולכן, כשרוב העורכים הם גברים, אני אומרת את זה מאוד בזהירות,
okay.
מאוד בזה. יותר יש עניין בנושאים הנוגעים להם, ואנחנו הם כותבים על מה שמעניין אותם. פחות כתבו על נשים, או כתבו על נשים מאוד מתוך תפיסה פטריארכלית, ומאוד בראייה אותם כאשתו של, לא משנה שהיא הייתה מדענית, ופיתחה מודלים בכלכלה, אבל קודם כל היא הייתה אשתו של. וזה באמת השינוי המאוד גדול של לעשות. אחד זה להוסיף, לעודד נשים לכתוב, ושתיים גם לשנות את התוכן הקיים, ושלוש, זה בעצם להוסיף מימד מגדרי איפה שצריך. למשל, האם בפינוי בינוי יש מימד מגדרי, ואולי כדאי לי להוסיף אותו לערך. כלומר, יש לנו בעצם שלוש רמות של פעולה שנזקקות לעשות, וכמובן לעודד אנשים לכתוב ויקיפדיה. עכשיו, כתיבה, ובויקיפדיה היא מתאימה ל-X, זה סוג מסוים של אנשים, לא לכולם, ולכן אנחנו מעודדים, וזה התפקיד של ויקימדיה ישראל, זה לעודד, לכתוב ערך אחד. גואל, אתה מתעניין בסופרת מסוינת, אין עליה ערך, בוא אני אראה לך איך כותבים עליה ערך אחד. אחרי זה גם תדע לערוך ולעשות עוד דברים. אבל אני לא רואה שבזמן וברצון שלך לעשות יותר, אז אנחנו מעודדים אנשים לעשות, לכתוב ערכים טובים, זה מה שויקימדיה ישראל יודעת לעשות, לעזור לאנשים לכתוב ערכים טובים, אחד או שניים, ימשיך, זכיתי. לא תמשיך.
גם משהו.
גם משהו, וזה עבודה מאוד מאוד משמעותית, שאנחנו בעצם עושים גם בעברית וגם בערבית.
נדבר על הכנס, על הכנס שלכם. למה לעשות מין כנס כזה בישראל?
כנסים של תנועת ויקימדיה מתקיימים ברחבי העולם כל פעם במקום אחר. לנו היה מאוד חשוב לעשות פה את כנס התרבות, בגלל הנקודה שבעצם שיתופי הפעולה שלנו עם ארגוני תרבות, ביצירה של תוכן בויקיפדיה העברית והערבית, ובכלל מאוד מאוד עלה. וזה מאוד מצייר אותנו, כי יש פה ערס. יש פה את כל האזור של המזרח התיכון, זה בעצם ערס התרבות של האזור הזה ושל אירופה, ואין סיבה שהוא יוחזק אצלנו חזק חזק קרוב לחזה. כמו שקורה ברחבי העולם, יש לנו עניין מאוד גדול לשנות את המצב. ניסינו לבד, פחות הצלחנו. החלטנו להביא את כל התותחים לישראל.
כן, כי הבאתם את כולם באותו מטוס.
החלטנו להביא את כל התותחים לישראל, ויש פה עוד אחד. כלומר, גם הגיע נציג משרד התרבות ממקסיקו, שהם חתמו הסכם עם קרן ויקימדיה לשחרור כל האוצרות שיש להם במוזיאונים ההיסטוריים והארכיאולוגיים. עכשיו, במובן הזה, מקסיקו מאוד הובה לישראל כערס תרבות. אם מקסיקו עושה את זה, גם אנחנו יכולים. אנחנו מאוד מאוד מאמינים שככל שיותר מוסדות תרבות ישראלים ישלבו חומרים בויקיפדיה ובמיזמי האחות, כלומר בויקי שיתוף ומקומות אחרים, הקהל הבינלאומי ירוויח והמוזיאונים עצמם ייחשפו לפי 1,000 יותר אנשים במיליונים. מנכ״ל המט שהם שחררו את האוסף אמר משפט נורא יפה, מגיעים אליי לבקר 11 מיליון איש בשנה. רק 11 מיליון איש בשנה. אז אנחנו לא מגיעים לבקר 11 מיליון איש בשנה, אבל אנחנו רוצים לעודד שהתרבות הישראלית תגיע יותר רחוק. וזו המטרה הגדולה של הכנס.
כמה ערכים את כותבת בשבוע?
אחד, אתה הנחת שאני ויקיפדית שזה נכון, אבל זה לא נכון היה במקור. כשפתחתי, כשנכנסתי לתפקיד, לא ערכתי בויקיפדיה. היום אני עורכת רק בסופי שבוע, אני נורא אוהבת את זה, אני כותבת בעיקר על נשים, ואני כותבת בערך, ערך ומתקנת קצת. זה הכל, אין לי יותר זמן.
נאמר, תודה. מיכל אסתר, בין השלושה לחמישה בנובמבר בסינמטק תל אביב, כנס מיוחד של ויקימדיה העולמית כאן בישראל בנושא תרבות ותוכן פתוח. מיכל אסתר תהיה שם, אבל גם מנכלית ויקימדיה העולמית ומנהלים במוזיאון אמת בניו יורק, ועוד ועוד ועוד, יומיים כנראה מרתקים. אני מודה לך מאוד, מיכל אסתר.
תודה רבה, אתה מוזמן. איתנו. אולם גם.
את השיחה הבאה אנחנו מתחילים עם צלילים. פשוט כנסו לזה ואז נדבר. זו צפויה להיות הופעת הבכורה שלה על במת האופרה הישראלית, וזה מפתיע, גם כי היא ישראלית וגם כי היא כבר מופיעה על אחת במות האופרה החשובות בעולם, המטרופוליטן אופרה בניו יורק. עכשיו, רגע לפני שהיא תבצע את התפקיד הנשי הראשי בוורטר, שמעתם את האריה מתוך וורטר, לא בקולה, בקולה של סולנית אחרת. אז רגע לפני שהיא עולה על הבמה באופרה הישראלית, היא עצרה אצלנו כאן באולפן. מאיה לחיאני, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו.
תודה רבה, שמחה להיות פה.
מאיה, וורטר, מה היא בשבילך האופרה הזאת?
אוי, זאת אופרה מדהימה. קודם כל, אני מצו סופרנו, ולצערי אין לנו הרבה תפקידים נשיים ראשיים ועסיסיים כמו שמסנה כתב. אז קודם כל זה חלום, זה אחד התפקידי החלום לאישה, למצו סופרן. אז קודם כל, בעיניי, כל פעם שיש לי הזדמנות לשיר את התפקיד הזה, שהוא תפקיד מאוד מאוד מרגש ומאוד משמעותי ומאוד מעניין, גם כזמרת וגם כאמן וגם כשחקנית. אז בעיניי זה מדהים. ובנוסף לכך, ההזדמנות שיש לי לשיר את התפקיד הזה בבית, ועל הבמה של אופרה ישראלית, ואחרי כל כך הרבה זמן, ועם קהל ביתי חם ואוהב, והמשפחה, זה עוד יותר סיבה למסיבה.
למרות שנדמה לי שעוד מלחיץ יותר להופיע מול הדודה, מאשר שם רחוק בניו יורק. לפני שניכנס רגע לביוגרפיה הפרטית שלך, על הלפני ועל העכשיו, הזכרת משהו שבדרך כלל זמרות אופרה שאני מארח כאן באולפן, וזמרי אופרה שאני מארח כאן לא מתייחסים אליו, וזה המשחק.
כן.
ואת בכל זאת הזכרת כשחקנית. עד כמה זה משמש דבר מרכזי אצלך בהופעה?
בעיניי זה חשוב ממש כמו על השיר. בעיניי, קודם כל, איפה שהמקום של האופרה בעולם שלנו היום, אין מקום יותר לסתם לעמוד ולהפיק צליל. אופרה זה מחזה מושר, וכמו שאתה זמר, אתה גם שחקן, בעיניי. בעיניי בתור פרפורמרית, והאמת, גם בתור קהל, גם שאני הולכת בעצמי לשבת בתור קהל, אני רוצה לראות משהו שהוא נוגע, שהוא אותנטי, שהוא הכי אמיתי שאפשר, שמישהו ממש בפנים, ורק צלילים יפים, גבוהים, נמוכים, באמצע, זה לא מעניין מספיק, וזה לא באמת מעביר את הדמות, וזה לא באמת מה שהמשורר, או הליברטיסט,
התכוון. זה האמריקאית שבך? זו הגישה האמריקאית?
ממש לא. זה הגישה, זה האמן שאני, זו הפרפורמרית שאני, זה משהו שהוא תמיד היה נורא חשוב לי מבחינת אומנות.
זאת אומרת שמבחינתך גם להופיע מחר ב-ER, זה אפשרי?
אני לא יודעת אם מישהו יהיה מעוניין בזה, אבל אם כן, אז אני... למה לא? האמת היא, למה לא? תשמע, אני מתרכזת בלשיר ובלשחק ולשיר. למדתי המון בשביל זה, אני אוהבת את זה, מוזיקה היא חלק עצום מהחיים שלי. אבל... אני מאוד מאוד אוהבת את השילוב הזה שיש באופרה. האופרה בעצם, הייחוד שלה זה שהיא מאגדת את כל האומנויות ביחד. הצד הפלסטי, הוויזואלי, שזה התלבושות, והסט, יש המון פעמים חול, המון המון פעמים חול. אני רקדתי במלא הפקות. יש את התזמורת, חיה, מקלה, סולנים, יש הכל, ומשחק, ותיאטרון, והצגה. בעיניי אין דבר יותר מדהים מזה. חוץ מזה, שבשונה מהרבה הרבה מופעים חיים שאנחנו רואים וצורכים חי, באופרה אין בעצם, אין מפריד בין מה שקורה על הבמה, אין הפרעה בין מה שקורה חי לבין מה שאתה שומע. Mm-hmm. אין הגברה. Mm-hmm. אין שום משהו שחוסם את החוויה האותנטית, הצליל שאני מפיקה מהגוף שלי.
זה מה שאני מקבל.
תוך, עם עזרה אקוסית כמובן, אבל עם שום עזרה מכנית, זה מה שבסופו של דבר, מי שיושב בקהל, זה מה שנכנס אליו, זה מה שהוא מרגיש, זה מה שהוא חווה, ובעיניי היום, בעולמנו 2018, אנחנו, זה לא קורה, זה כל כך נדיר.
מאיה, באיזה בית גדלת? איזה מין בית זה היה?
בית מדהים.
אני מחכה למרואיין שיגיד לי איזה בית, חרה.
לא, חלילה. אני מאוד מאוד ברת מזל. גדלתי בבית מהמם. אבא שלי היה איש צבא המון שנים, עכשיו כבר לא, אבל הוא היה איש צבא, ואימא שלי במערכת החינוך, הייתה מנהלת בית ספר המון שנים. ויש לי אח ואחות, וגדלתי עם סבא וסבתא, שהיה להם מנוי לפילרמונית מאז שהפילרמונית הייתה קיימת. אז היה המון, הם היו הצד של המוזיקה הקלאסית, ההורים שלי צרכו המון תיאטרון, אז זה ככה היה שילוב מנצח.
אז זה בכלל היה בית אומנותי?
זה היה בית אומנותי, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה גם צייר, אז תמיד הייתה התייחסות, כולם מאוד מוזיקליים אצלנו במשפחה, אח שלי שר מדהים, אחותי שר מדהים. באמת, אני לא הזמרת היחידה בבית, אני אמנם היחידה שמתפרנסת מזה, אבל אני לא היחידה. אז זה היה מקום מאוד, מאוד נוח לגדול בו כאמן ולמצוא את עצמי כאמן. גם היה לי, הייתי מאוד ברת מזל להיות בבית ספר יסודי שמאוד תמך באומנויות. גדלתי בהוד השרון, ובנווה נאמן היה בית ספר מהמם, שבאמת נתן, באמת הציע את כל האומנויות לילדים מגיל אפס.
ומתי הבנת שאופרה זה הכלי שלך?
אופרה הגיעה ממש אחרי זה, לשיר הגיעה מאוד מוקדם. מבעצם כיתה א', שרתי בתקסים ובמקהלה של בית ספר, ואחר כך הגעתי למקהלה של הקונסרבטוריון העירוני בפתח תקווה, שהייתה כבר מקהלה מקצועית, ואיתה נסעתי לקונצרטים בחול, ואז למדתי בתיכון אלון במגמה לאומנויות, במגמת המוזיקה, שגם זה היה חלק משמעותי מאוד מההתפתחות המוזיקלית שלי. הייתי מוזיקאית מצטיינת בצבא, ואחרי זה בעצם חיפשתי איפה להעשיר את עצמי הכי, בצורה הכי נכונה.
היית צריכה לחשוב על זה?
בוודאי, זה משהו שככה היה in the back of your mind, הרבה הרבה זמן בעצם.
אבל ידעת שיש לך את היכולות, על היכולות לא
היית
צריכה לטעות.
כן, כי כבר התחלתי לשיר קלאסי, אבל אופרה זה לא היה זה כל כך עדיין. הייתה לי מורה לפיתוח קול כאן מדהימה, שמה שוש לגיל, שהיא בעצם אחראית לכל מה שקרה לי עד שעברתי לארצות הברית, באמת. ואני אסירת תודה לה ולהכוונה שלה, והיא הייתה זאת שתמכה בזה שאחרי הצבא אני אסה ללמוד בחול.
למה עזבת? למה החלטת לעבור לניו יורק?
הרגשתי שזה יהיה נכון מבחינת המידע והטכניקה שאפשר לקבל מעבר לים. זה מאוד 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 מפותח שם, גם מבחינה של לתמוך בזמר צעיר, גם מבחינה טכנית, המידע הטכני שיש שם, וגם מבחינת האפשרויות של לימודים, של התפתחות בעצם.
אז זה לא היה מלכתחילה ברמת המחשבה, אני באה לכאן לניו יורק, כי בעצם האולם שאני רוצה נמצא כאן?
ממש לא. לא היה לי שמץ של מושג כמה המטרופוליטן אופרה הוא המטרופוליטן אופרה, והאמת שאם הייתי יודעת כמה קשה זה, או כמה מטורפת הדרך הזאת הולכת להיות, אולי לא היה לי בעצם אומץ לעשות את זה. בדיעבד אני חושבת ש... בגלל שהייתי כל כך כלולס וכזה קפצתי למים, אתה יודע, זה החלום ואני אלך על זה ולפחות אנסה. זה היה לטובתי, לא לדעת כמה משמעותיים כל המון המון שלבים בדרך היום, כמה קשה זה הולך להיות וכמה כמעט בלתי אפשרי וכמה חוץ מעבודה קשה מזל אתה צריך ולהיות במקום הנכון בזמן הנכון.
כי באמת איך מתוך מיליונים שרוצים ושמגיעים לאותה עיר ממש שאת נמצאת בה, את מגיעה לעמוד על הבמה של המטרופוליטן אופרה?
אני לא יודעת.
לא יודעת.
שלא ממש קשה. לא, באמת, אני יודעת שעבדתי מאוד קשה. אני גם יודעת שאני נורא משתדלת במה שאני עושה, לשמור על האותנטיות שלי. יש המון אנשים שמגיעים לבתי ספר כאלה של מוזיקה, לבתי ספר גבוהים למוזיקה, ונורא מנסים לרצות ולהישמע כמו מה שאנשים רוצים לשמוע.
שיש, כמו מה שנדמה להם שאנשים
בדיוק,
רוצים.
בדיוק. ויש פה בעייתיות, כי מצד אחד אתה רוצה לרכוש טכניקה נכונה ובריאה, שתגרום לך, שתהיה לך, תיתן לך את הכלים לשיר את כל הדברים שאתה רוצה לשיר, בריא ונכון וטוב. ומצד שני, יש דברים שאתה רוצה לשמור עליהם בתור האמן שאתה, מה שעושה אותך מיוחד וייחודי. ופה בעצם אני חושבת שהחוסר ידע קצת וזה שהייתי נורא ירוקה עזר לי, כי הייתי מאוד מאוד, מאוד מאוד, עבדתי מאוד קשה לרכוש את הכלים האלו, אבל עדיין הייתי מאוד קנאית לאותנטיות שלי. ולמה שאני מביאה איתי שהוא שלי ולצורה שאני מופיעה בה ולצורה שאני שרה בה. ולמה שיש לי להגיד בתוך היצירות האלה שאתה יודע, נכתבו לפני מאות שנים ושרו אותם גדולי הזמרים, למה אני אז אשיר את זה גם? מה אחר אני יכולה, איך אני, מאיה, ממדינת ישראל הקטנה, יכולה להגיד משהו אחר ביצירה שאושרה או נוגנה אלפי פעמים על ידי...
כשמאיה עצמה לא יודעת אם היא יכולה או לא.
אחר כך כבר הבנתי שכן אולי יש לי משהו להגיד. ואני חושבת שברגע שאתה מבין שיש לך משהו להגיד, אז זה מאוד חשוב שתגיד אותו. בצורה שאתה רוצה להגיד אותו.
ולא משנה מול מי אתה עומד
ובאיזה
אולם אתה עומד.
ולא משנה מול מי ובלי פחד. ואתה יודע, פחד...
עכשיו, איך אין פחד?
יש פחד.
איך אין פחד? אני הייתי עושה...
יש הרבה פחד. כי פחד, אתה יודע, זה משעשע, בגלל שבהתחלה עושים המון אודישנים, ככה בעצם מקבלים תפקידים, ככה מקבלים פוזיציה איפשהו. אני אחרי סיימתי בית ספר, עשיתי תואר ראשון ושני ביחד, שש שנים למדתי. והדבר הראשון שעשיתי אחרי הלימודים היה להצטרף לאופרה של סן פרנסיסקו, שזה אחד הבתים הגדולים בארצות הברית, בתור זמרת צעירה שם, בתוכנית שלהם לזמרים צעירים. ובעצם ישר אחרי בית ספר, בשנה הראשונה, בהופעות הראשונות שלי כפרופשיונל סינגר, באמת עמדתי על במה ענקית עם פלאסידו דומינגו, עם דברה וויט, עם קרית אמתילה, עם שמות מהשורה הראשונה, עם אנשים ששמעתי כתלמידה, כסטודנטית, כשראיתי באמת כסטודנטית שנים. וזה היה הפתיח שלי, זה היה הדרך שלי פנימה לאופרה שהייתה מדהימה, פה אני מרגישה מאוד ברת מזל, כי דברים יכלו גם להתגלגל אחרת. אבל כשעשיתי את האודישנים הראשוניים האלה לתוכניות של זמרים צעירים, לא ידעתי כמה משמעותי זה, ולא ידעתי כמה אינטנסיבי וגם כמה גורלי זה בעצם, אתה יודע, זה כמה דקות בחדר עם מישהו שמחליט אם אתה כן או אתה לא. וכשאתה חושב כמה זה חשוב, זה קצת מסבך אותך מבחינה מנטלית.
עדיף לא לחשוב.
עדיף לא לדעת. עדיף להיכנס ולשיר. זה מי שאני, שלום, אני אשיר לכם משהו, אני ממש אוהבת לשיר, אני מקווה שתאהבו את זה גם. באמת זו הייתה הגישה. אחרי זה, כשכבר נכנסתי לעולם וכבר באמת נהייתי יותר מקצועית, אז אתה כבר יודע ואז הרבה יותר קשה בעצם לעשות אודישנים, כי כבר אתה יודע את המשקל שיש לכל פעם שאתה פותח את הפה.
ואתה יודע כמה אנשים עומדים מאחוריך.
בוודאי.
למה אף פעם לא הגעת אלינו כאן לישראל, וזו הפעם הראשונה בעצם?
האמת שזה פשוט לא יצא. אני עזבתי את הארץ לפני שבאמת נהייתי זמרת מקצועית. כן, הייתי חוזרת לשיר בסדנה של האופרה, בסדנת הקיץ של האופרה, חזרתי המון פעמים, וגם שרתי ורטר בסדנה של האופרה לפני 9 שנים, אני חושבת, לא יומן. אז כן, הייתי מגיעה להופעות וביקורים בקיץ כמובן. לאופרה הישראלית זה לא יצא, כי באמת כשהתחלתי את העבודה בצורה מקצועית, הייתי שייכת בעצם לבית האופרה של סן פרנסיסקו לשנתיים, ואז הקריירה שלי התחילה להתגלגל, והלוחות הזמנים פשוט זה לא יצא, ואני מאוד מאוד שמחה שהנה,
שזה כאן.
זה קורה.
עד כמה זה באמת משמעותי עבורך?
זה הכי משמעותי עבורי. אני מזוהה כזמרת ישראלית, אני אמנם חיה...
גם בעולם ודאי, את מזוהה ככזו?
ודאי, ואמנם אני חיה המון שנים לא בארץ כבר, אבל אני חושבת שכל אמן, במיוחד זמר, לוקח איתו תיק כלים כזה של מה שהוא בא, של דברים שהוא מביא איתו. כמובן זה גם דברים טכניים שרכשתי אחר כך, אבל זה גם החוויה שלך בתור בן אדם, בתור בן אנוש, בתור החוויה שלך כמישהו שגדל במקום מסוים, והדברים שהשפיעו עליך במהלך החיים, ולכן אני מאוד מזוהה כזמרת ישראלית, ואני חושבת ש... מבחינתי זה משמעותי מאוד לחזור ולשיר בבית, ממש בבית.
תהיה לכם הזדמנות לראות אותה על הבמה, החל מה-9 בנובמבר. Mm-hmm. יש שיר כזה של דיוויד ברוזה.
נכון. כמו
בת 9 בכל נובמבר. נכון. כזה, סיגליות וזה.
רומנטי, okay, כמו
כן.
האופרה.
ורטר, מאיה לחיאני על במת האופרה הישראלית עם ורטר. מאיה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו היום באולפן. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד העסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.